10 ימים לפתיחת שנת הלימודים, ונכון שכבר התרגלנו לשיבושים ב-1 בספטמבר, אבל שנה כל כך קשה מזמן לא הייתה למערכת החינוך שלנו. מנכ"ל משרד החינוך התפטר עד היום, עדיין לא מצאו לו מחליף. נכון לרגע זה יש מחסור של 3,000 מורים, 800 אנשי חינוך מיוחד וכמעט 2,000 כיתות. וכבר עכשיו ברור ששנת הלימודים בתיכונים לא תיפתח ב-1 בספטמבר. הייתם מצפים מהאיש שאמון על המערכת ועומד בראשה, לא לישון בלילה, לבלות ימים כלילות כדי להגיע לפתרון, לפחות פתרון חלקי, שאפשר את פתיחת השנה. אבל שר החינוך שלנו יואב קיש, בחופשה משפחתית, במלדיבים, הכי רחוק שאפשר ממערכת החינוך הקורסת שלו. המורים, המורות, הגננות, הם כבר עכשיו נמצאים בכיתות, מכינים את שנת הלימודים, אבל השר קיש משתזף על החוף. תחשבו על רגע על מפקד שממש רגע לפני מבצע צבאי גדול ומורכב, נוטש את החיילים שלו ומשאיר אותם מאחור. למזלו של שר החינוך הפעם, המפגינים לא הגיעו אחריו ושום דבר לא מקלקל את החופשה הפסטורלית שלו, אבל דווקא במקרה הזה אולי כן ראוי להשתמש במילה שהפכה לסלוגן של המוחים והמוחות, בושה. 4:05, איפה הכסף של יום שלישי? אנחנו כאן עם הרבה מאוד נושאים, נעסוק בדרמה שמסעירה מאז אתמול את עולם המזון. כתב אישום נגד אחת החברות הגדולות בישראל, שטראוס, מחשודה בניסיון לתאם מחירים. מיד נדבר עם מי שהיה ממונה על ההגבלים העסקיים, עורך הדין דרור שטרום. המחסור בחלב נמשך, אם ביקרתם בסופר, ראיתם את המדפים הריקים. איתן יוחננוף יהיה איתנו, נשאל אותו מתי כבר יהיה חלב בסופרים. באים גם מצפה לנו גל התייקרויות בחגי תשרי. הנה מקום אחד שבו לא נראה עליות מחירים, הרשת החרדית של שופרסל, שמוכרת את אותם מוצרים במחירים נמוכים בעשרות אחוזים. שרון קנובליך תהיה איתנו בעניין הזה. נעסוק גם בפשיעה והאלימות בחברה הערבית אחרי הרצח הנורא אתמול. יהיה איתנו יושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, וגם אם אתם בדרך לחופשה, שימו לב, הזינוק בדולר וביורו הולך לייקר את החופשה שלכם באופן משמעותי. נבדוק מה בכל זאת אפשר לעשות. איפה הכסף? אנחנו כאן עד 5 עם יעל הילון שעורכת אותנו, מעלי בנימינוב בהפקה, בני שאולסקי אחראי על השידור בדיגיטל, עינב אורגד, עדן בן ארי ואליעזר בן יהודה. מתחילים בכותרות. ניצחון לחרדים, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עורכת הדין אביטל סומפולינסקי, אישרה לשר הפנים משה ארבל משס לחלק לקראת החגים כרטיסי מזון לאוכלוסיות המוחלשות, רובם מהמגזר החרדי. במסגרת ההסכמים הקואליציוניים הוקצו לשס מיליארד שקלים למיזם השנוי במחלוקת. יד ידבר עם יושב ראש המועצה לביטחון תזונתי שמתנגד לחלוקת תלושי מזון. רווחי שופרסל, רשת הקימונאות הגדולה בישראל, גדלו ב-7% ברבעון השני והסתכמו ב-73 מיליון שקלים. בהכנסות הקבוצה כיפאון, הן עומדות על 3.7 מיליארד שקלים. אורי וטרמן, מנכ"ל שופרסל, אומר שאפשר לפתור את בעיית המחסור בחלב בלי להזדקק ליבוא.
צריך לפתור את זה, צריכים לשבת שר האוצר והמחלבות ואיגוד הרפתנים וחברות תנובה וטרה ומחלבות רמת הגולן ושטראוס ולפתור את זה. אני חושב שזה פתיר, זה במרובע הזה ביניהם, להחליט על המחירים הנכונים ולשחרר את משק החלב, שיהיה חלב במדפים. אין סיבה לייבא חלב למדינת ישראל, יש מספיק חלב במדינת ישראל.
שבוע וחצי לפתיחת שנת הלימודים ואיום השבתת בתי הספר התיכוניים בעינו, יושב ראש ארגון המורים רן ארז אומר כאן הבוקר ב-7-9 שהפערים בין הדרישות של המורים לבין משרד האוצר עדיין גדולים.
אנחנו לא נפתח את שנת הלימודים אם לא ייחתם איתנו הסכם קיבוצי. זה אחד התקופות הגורות ביותר, נוצר חלל עתיר. עם המחסור הזה, השכר נמוך, העבודה היא קשה.
הפסקה קצרה ומיד מתחילים. רוצים לפתוח עם הניצחון של שס ואריה דרי, ממש בשעות האחרונות. המשנה ליועצת המשפטית מאשרת חלוקת כרטיסי מזון. זה הרבה מאוד כספים שילחו רגע לפני החגים לאוכלוסיות המוחלשות, אבל המהלך הזה שנוי במחלוקת. לא כולם אוהבים אותו, ואיתנו יושב ראש המועצה הלאומית לביטחון תזונתי, הפרופסור רוני סטריאר. שלום לך.
שלום לך, גדעון.
מה אתה חושב על התוכנית הזו? מברך או פחות?
קודם כל אני מברך על זה שמדינת ישראל מוכנה להשקיע מיליארד שקל בביטחון תזונתי. זה באמת תחום עצום ומאוד מאוד חשוב, דווקא בתקופה של עליית מחירי המזון וכו'. מאידך, הדרך שבה המיליארד שקל האלה מחולקים הם פשוט דרך לא נכונה. אנחנו במועצה, אולי משפט קצר על המועצה, המועצה הלאומית זה גוף סטטוטורי על פי חוק מ-2011 שבאמת מסדיר את הגוף הזה כגוף מייעץ למשרד הרווחה ובאמצעותו לממשלת ישראל בנושא של ביטחון תזונתי. והמטרה השנייה של המועצה זה באמת לעקוב אחרי המדיניות, ככה שאנחנו עושים את העבודה שצריך לעשות.
אז על פניו יש פה תוכנית שמחלקת כסף לאנשים שהכי צריכים אותו. למה אתם מתנגדים?
אז בגילוי דעת שהוצאנו באמת לשר ולכנסת, אנחנו מסבירים באופן חד משמעית שא', הקריטריונים של הנחה בארנונה הם לא קריטריונים שעולמים את הקריטריון של חוסר ביטחון תזונתי. מצאנו באופן מובהק שרק 16%
מאותם אנשים... וצריך רגע להסביר שהקריטריון של הנחה בארנונה הוא קריטריון שרק מי שעונה עליו בעצם מקבל את תלושי המזון.
נכון, אז 70% מעל 70% הנחה בארנונה היא מחושבת על פי ההכנסה פר נפש, ומטבע הדברים הוא מיטיב עם המשפחות הגדולות, ובעצם מפלה את המשפחות הקטנות, וכי חלק גדול מהמשפחות שהן בחוסר ביטחון תזונתי לא זכאיות ל-70%.
כלומר, אם אני רגע, המשמעות של מה שאתה אומר, שמי שבעצם נהנים מההטבה הזו הם בעיקר משפחות חרדיות.
נכון, זה נכון, מצאנו ש... רמת המיצוי של של תווי המזון בזמן הקורונה היה מאוד גבוה בקהילה החרדית ומאוד מאוד נמוך בקהילות אחרות, כשהקבוצה החברה החרדית רמת האי ביטחון תזונתי היא נמוכה דווקא, רק 5% מהמשפחות הם בחוסר ביטחון תזונתי חמור.
אתה הזכרת את תקופת הקורונה, וצריך גם לומר שבאותם ימים נציב תלונות הציבור מפרסם דוח ואומר שחמישית מהתלונות שהוא קיבל בנושא הקורונה, 20%, נוגעים לפרויקט הזה של כרטיסי המזון של דרי.
נכון. אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב שאולי המאזינים לא יודעים. קיימת במשרד הרווחה תוכנית מדהימה שהיא מיזם הלאומי לביטחון תזונתי, שמבוסס על קריטריונים אוניברסליים של חוסר ביטחון תזונתי, וקריטריון סוציו-כלכלי שלא מפלה בין משפחות גדולות למשפחות קטנות, בין חרדים ללא חרדים, בין יהודים וערבים. יש כעת רק 26,000 משפחות, בהשקעה של המדינה ב-90 מיליון שקל, ואם היינו באמת משקיעים את המיליארד שקל האלה, היינו מגיעים לכל המשפחות בחוסר ביטחון תזונתי. ככה אנחנו מגיעים לחלק מהמשפחות, אולי כן הם באמת בקשיים, אבל תשים לב שזה מדובר על פעימות סביב החגים היהודיים, ככה שזה בעצם שי לחג. עכשיו שי לחג לא, היא לא תוכנית לביטחון תזונתי. תוכנית לביטחון תזונתי צריך לכלול גם תזונה, גם העצמה.
כלומר, אתה היית פורס אחרת את הכספים האלה, גם מבחינת הקריטריונים ומי שנהנים מהם, וגם מבחינת לוחות הזמנים במהלך השנה, לא לרכז את הכל סביב החגים או מועדים מסוימים, אלא לעשות את זה בצורה יותר... ויש עוד עניין אולי שלפני סיום כדאי לגעת בו, תגיד אם זה מקרי או לא, אבל שכל זה קורה רגע לפני הבחירות לרשויות המקומיות, שאנחנו יודעים כמה ש"ס ואריה דרעי מעורבים שם ומושכים החוטים מאחורי הקלעים, אולי גם זה קשור.
מה, אני חושב שכל מפלגה הייתה יכולה להתברך בהישג שהוא נכון, שמחזק את מדינת הרווחה וקריטריון אוניברסליים. זאת טעות, גם אם זה יש פה שיקולים פוליטיים צרים.
אבל יש פה, אני שואל אותך, אתה מתרשם שיש פה איזה ניסיון של ש"ס, גם אתה יודע לאיזה, אני לא רוצה להגיד שוחד בחירות, אבל אולי כן, לכספים שאמורים לעזור למצבים שלהם רגע לפני שהם באים לקלפי?
זה דבר מוזר, כן? משרד הרווחה, משרד האוצר, משרד הרווחה, משרד הבריאות ומשרד הפנים, שלושת המשרדים האלה בידי ש"ס. אם היו נותנים לי לשבת איתם חצי שנה, חצי שעה איתם, היינו בונים יופי של...
ניסית? פנית? הצעת להם לשבת איתך?
מה, לא, אין שום, כעת אין שום קשר איתנו. המועצה, איש לא נועץ במועצה, שזה דבר ממש חמור, כי הוא נגד החוק. אי אפשר לקדם תוכניות כאלה של ביטחון תזונתי במיליארד שקל ולא להתייעץ עם הגוף היציג של הנושא.
אוקיי, פרופסור רוני סטריאר, יושב ראש המועצה הלאומית לביטחון תזונתי, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
עכשיו אנחנו רוצים לדבר על משהו, סוג של רעידת אדמה בעולם המזון, כתב אישום נגד חברת שטראוס, ענקית המזון בין הגדולות בישראל, כתב אישום בחפוף לשימוע, בחשד חמור, תאום מחירים. איתנו מי שהיה ממונה על ההגבלים העסקיים, עורך הדין דרור שטרום, היום עומד בראש המכון הישראלי לתכנון כלכלי. שלום לך, דרור שטרום.
שלום רב, גדעון.
לפני הכל, בוא רגע תסביר לי מה זה הסכם כובל. כי מדברים כל הזמן על הסכם כובל בהקשר הזה של תיאום מחירים, מה זה אומר?
הסכם כובל או הסדר כובל, כמו שהוא נקרא בחוק, הוא הסדר שבעצם מבטא דבר מאוד מאוד פשוט בצורה עממית, כאשר יש תקשורת, העברת מסרים, דיבורים, בין שני עסקים, לרוב מתחרים, שהמטרה שלו או האפקט שלו זה לגרום להעלאת מחירים, או לצמצום כמויות, או לחלוקת העבודה ביניהם, כך שאחד לא יתחרה בשני. זה המהות המרכזית של הסדר כובל. בעבר היינו קוראים לזה קרטל, ההגדרה של הסדרים כובלים היא טיפה יותר רחבה, אבל במהות זה הכוונה.
וכאן, אם אני קורא את כתב החשדות של רשות התחרות, שטראוס בעצם השתמשה בדוח שלה ברבעון הראשון של שנת 21, וניסתה להעביר שם, ובעוד כל מיני מסרים שהיא העבירה, כאיזה סוג של בלון ניסוי, שהמטרה הייתה להעביר מסר לאותת לספקי המזון הגדולים, בפרט למתחרות שלה, שהיא רוצה להעלות מחירים.
כן, במובן הזה אנחנו מדברים על פרשה חדשנית או תקדימית, שבה בעצם הרשות פעם ראשונה מבטאת את כוונתה לבוא ולומר שכאשר מתחרים בשוק מאוד מאוד ריכוזי, שיש בו שניים, שלושה מתחרים, מעבירים התבטאויות פומביות על כוונתם העתידית להעלות מחירים, הדבר הזה בהצטלבות שבין ההכרזות וההצהרות האלה יכול להוליד סוג של מעין קרטל, כי בעצם בגלל שיש מעט מאוד מתחרים, ומה שנקרא השוק הזה הוא סוג של שכונה, אז על ידי ההצהרות האלה הם יוצרים את הבסיס המשותף לגרום לצעד הזה ולהעלות באמת מחירים.
אז אני רוצה לשמיע לך דברים שאומר היום אורי וטרמן, מנכ"ל שופרסל שמפרסם את היום דוחות, יעל אילון העורכת שלנו מדברת איתו, תשמע מה הוא אומר לה לגבי האפשרות של עליות מחירים בחגים הקרובים.
אני לא יודע להגיד לך מה יהיה אחרי החגים, כי אנחנו כרגע שוב בתוך אירוע של שערי מטבע וכו', אז אף אחד לא יודע איפה זה יהיה, אבל בפירוש שלפני החגים אנחנו לא מדברים בכלל על התייקרויות וכאלה דברים.
אז אורי וטרמן אומר דבר הפוך, אנחנו לא נעלה מחירים, וזה גם דברים שאומרים אצלנו באולפן אפילו בתוכנית חיסכון, וגם כאן רמי לוי ועוד בעלי רשתות שיווק, זה כן בסדר? או שגם זה בעיה?
תראה, האמירה שהם החליטו שלא לייקר, היא לא יכולה להיחשב משהו לא חוקי, מהסיבה הפשוטה שהאפקט שלה, ההשפעה שלה, הוא רק לכיוון של הוזלת מחירים אם בכלל, או לפחות אי העלאתם. הפחד הגדול בכלל בכל הקרטלים וההסדרים הכובלים זה שלרוב בעלי העסקים עושים הסדרים לרעת הצרכנים, כדי לייקר את המחירים, כדי להפחית את הכמויות, ופה במובן הזה ההתבטאות הזאת היא גם, היא אומר, לפני החגים אנחנו לא מעלים מחירים, זה לא איזה משהו שמבטיח משהו, אבל
אני
לא
מנסה להבין איפה עובר הגבול, כי שוב, אני מסתכל על הרבה קבלנים ויזמים ואנשי נדלן שמתראיינים למשל אצלנו בתוכנית חיסכון, ואומרים, חבר'ה, יש פה עכשיו כיפאון בשוק, ביקושים כבושים, אבל ברגע שהכל ישתחרר, יהיה זינוק מטאורי של המחירים, הכל יעלה וישתולל. שוב, אז על פניו זו בעיה.
אוקיי, אז הנה לנו שני הסימנים שמבדילים בין שוק הקבלנים או לצורך העניין שוק עורכי הדין ורואי החשבון, או כל שוק אחר שיש בו עשרות, מאות ואולי גם אלפי מתחרים, לבין שוק מוצרי החלב, השוקולד, הקפה, שיש בו שניים, שלושה מתחרים.
שהוא מאוד ריכוזי.
הוא מאוד ריכוזי.
ובלי תחרות כמעט.
בדרך כלל מאופיין במונופול על ידי גורם אחד ועוד שני שחקנים חזקים לידו, שביניהם יש סוג של אווירה הרבה יותר אינטימית, הם מסתכלים אחד על השני יום ביומו, ומנסים לראות איך מתנהג האחד כדי לבוא וליישר קו, או לראות האם שווה להם ליישר קו, ולכן בשווקים כאלה הדברים הם מראש הרבה יותר מועדים לפורענות, וסימן שני, שגם הוא חשוב, לא מדובר רק בזה שמישהו פלט איזה הערה בדוח כספי, אלא לפחות לפי מה שטוענת רשות התחרות, בהודעה שלה היה דוח כספי, הייתה הודעה לעיתונות, או עברו מסרים פומביים, וכל זה עוד לפני שבכלל בשטראוס היה איזשהו דיון רציני, או התקבלה החלטה בכלל ללכת לכיוון הזה. זאת אומרת, מכאן נובע, כך לפי הרשות, שהיה איזה ניסיון לבוא וללבות מהלך של העלאת מחירים.
במשפט לסיום, דרור, שטראוס היא הראשונה, היא כנראה לא האחרונה, אבל נכון?
אני מאמין שהיא לא האחרונה, נחקרו עוד חברות מזון, ומאוד יכול להיות שגם אצלהם...
אגב, זו אותה חקירה גם של בעלי רשתות המזון, מיד נדבר כאן עם איתן יוחננוף, אני זוכר בזמנו את מצעד הנחקרים שם של ויקטורי ורמי לוי, וכולם, זו אותה חקירה או שזה דברים שונים?
אני חושב שכן, אבל החשדות הם שונים, כי כאשר מדובר בהתבטאויות פומביות של יצרנים, הכוונה היא לתאום אפשרי בין מתחרים, ובעוד שכאשר מדובר בהתבטאויות צולבות של יצרנים ורשתות שיווק, מדובר במה שאנחנו קוראים לו תאום אנכי, זאת אומרת תאום לכך שמכוון לכך שהרשתות
כן.
יסכימו להעלות את המחירים, אבל מעניין. במהות גדעון המהות היא אותה כן. מהות של תאום מעלה.
אז מעניין פה עם איתן יוחננוף, גם על זה, גם על המחסור בחלב, נשאל אותו מתי הוא יסתיים. עורך הדין דרור שטרום, מי שהיה ממונה על ההגבלים העסקיים, תודה רבה לך, דרור.
יום טוב.
עכשיו 4:20, אנחנו לעדכוני התנועה. 4:24 כאן ב-103 FM, אנחנו איפה הכסף, אומרים שלום לאיתן יוחננוף.
שלום, שלום.
שלומך?
נהדר, מה נשמע?
אני בסדר, אבל אני לא שותה חלב. אם הייתי שותה חלב, הייתי כנראה די מבואס, כי שנת 2023, ובמדינת ישראל, ממש, אתה יודע, משימה כמעט בלתי אפשרית למצוא חלב.
תשמע, אני אגיד לך מה, את האמת שאתה ממש בשבוע הבא כבר יכול להיכנס לסיפין שלנו ולקנות חלב מיובא.
אוי, שמעתי יוחננוף את ההבטחות האלה כל כך הרבה, לא רק ממך, מכולם, עוד רגע זה יהיה, עוד רגע יהיה חלב, אני בא, המדפים ריקים.
טוב, האמת היא שכן, אנחנו קצת, אתה יודע, אני אגיד לך קודם כל, אספר לך למה זה קורה דווקא בתקופה הזו, כשהטמפרטורות עולות, גם הפרות מניפות פחות חלב, וגם אפשר להגיד שאתה יודע, גם היצרנים הגדולים בוחרים פחות ופחות לייצר חלב מפוקח, ויותר ויותר לייצר חלב שהוא יותר רווחי להם, המואשרים.
הם מעדיפים את כל המואשרים וכל התחליפים וכל הדברים שהם בעצם יותר...
יותר רווחים להם.
כן, מכניסים יותר כסף.
בצורה טבעית. וכן, ופה אנחנו באמת קוראים לממשלה להפוך את הנוהג הזה, בתקופות של חוסר, לפתוח לנו את היבוא בצורה יותר מאורגנת ומסודרת, שנוכל באמת...
למרות שגם אם אני מסתכל על המהלך, למשל, של המתחרה שלך, רמי לוי, שאמר, הנה, אני מרים את הכפפה הזו של שר האוצר סמוטריץ', נכנס לשוק, מייבא חלב, הוא היווה עשרות אלפים, אבל בסוף, אתה יודע, זה היה בקצה, זה לא באמת עונה פה על המחסור.
אז לכן אני אומר שאתה יודע, בסופו של דבר צריך לעשות את זה בצורה יותר מאורגנת, ולא מה שנקרא...
אתה מתכוון להיכנס, אתה מתכוון להתחיל לייבא חלב?
אני מדבר איתך על זה שכבר החלב שלנו אמור להגיע בשבוע הבא.
אה, אז אני לא הבנתי. אז יש לנו כותרת מעניינת.
אמרתי שבהתחלה, אתה לא שמעת אותי.
אוקיי, אז אתה מביא, מאיפה אתה מביא חלב?
אנחנו מביאים מטורקיה, חלב שקצת יותר טעים ויותר מתאים לשוק הישראלי, פחות עניין אותנו רק להביא את החלב.
יותר טעים מהפולני, אתה מתכוון?
הפולני, כן, הפולני פחות מתאים בטעמו לשוק הישראלי. אנחנו איתרנו איזה ספק דווקא יותר יעיל ויותר קרוב גם, והיכולת לספק את זה יותר טוב מאשר...
ואתה אומר, כבר בשבוע הבא, מייחס לסניף של יוחננוף, אני רואה את החלב הטורקי.
כן, אני מקווה שאני באמת יעמוד במילותי בשבוע הבא, אבל אם
אנחנו
לא...
אנחנו נבדוק אותך, יוחננוף.
קודם כל, אתה תבדוק אותי בהחלט, ואנחנו אפילו נשלח לך שתשם ותגיד...
תגיד, כמה היה לקרטון חלב?
בערך 5.80, 5.90, אנחנו נראה את זה בדיוק שזה ינחת סופית.
כמה ליטרים אתה מתכוון לייבא בנגלה הראשונה? כמה אתה תביא?
כמה עשרות אלפים קרטונים, ואנחנו מנצלים באמת את היתר לכמה חודשים האלה שנתן שר האוצר, ואנחנו מקווים שבאמת בהמשך, ייתן באמת, תראה, אין לנו שום עניין לנסות להחליף את השוק המקומי, ואני גם חושב שחשוב...
זהו, תגיד, אתה עובד עם תנובה ועם טרה, הן אוהבות את הצעד הזה שלך, או שיכול להיות שהן לא כל כך שמחות על כך שאתה בעצם מחשב?
אני אגיד לך מה, אנחנו בסופו של דבר, יותר מעניין אותנו לתת מענה לצרכן, זה התפקיד שלי כקימונאי, לתת מענה לצרכן, ושם יעבנו. ולכן פחות מעניין אותי איך לוקחים את זה הספקים, כי בסופו של דבר, שיש חלב מפוקח ויש הספקה על המדפים, לא היית מוצא את עצמנו מחפשים הזה, אבל אתה יודע, כשאנחנו כבר מחפשים ומוצאים כי טוב, וגם יותר זול, אנחנו כבר בכלל אומרים, זה כסף וקופליים, יותר, גם יותר זול, וגם לספק סחורה לחוסר, זה מענה שאנחנו מאוד מרוצים להיות שם.
אנחנו מסמנים את הכותרת הזו, איתן יוחננוף כבר מהשבוע הבא מביא לכאן חלב מטורקיה, הוא גם מבטיח שהוא חלב טעים. בוא לפני סיום יוחננוף נדבר רגע על החגים שבאופק, מנכ״ל שופרסל דיבר איתנו היום, ואמר לא יהיו עליות מחירים, אתה גם כן יכול להתחייב שגם ביוחננוף לא יהיו עליות מחירים בחגים?
אני חושב שהתחייבויות זה דבר שהוא קצת יותר פחות רציני להגיד אותו, כי אני אגיד לך, יש המון משפיעים, דוגמת הדולר עכשיו שעולה, שגם כן, אתה יודע, גורם ל...
אז אני אשאל את זה הפוך, אתה מעריך שבחגים יהיו עליות מחירים מסוימות?
אני מאמין שאנחנו נצליח לשמור על סל מאוד זול, כמו שעשינו עד היום, אפילו עם כל ההתייקרויות שהיו, אתה יודע, אנחנו באמת לקחנו לעצמנו את המלחמה הזאת.
אבל אתה לא מתחייב, אתה לא מתחייב שלא יהיו עליות מחירים.
אני אומר שלהתחייב זה לא יהיה רציני מצלי להגיד את זה, כי אני לא שולט על כל השוק.
זה יהיה רציני אם אתה מתכוון לעמוד בזה, אבל אם אתה לא עומד בהתחייבות, אז זה לא יהיה רציני.
בדיוק, ולכן אני אומר, עזוב אותך מתחייבות, אנחנו מוכרים בזול ומצליחים להתמודד יפה מאוד. היום מי שקונה ברשת יוחננוף נהנה מאוד מסל קנייה זול, גם לעומת תחילת ההתקלויות.
אז לסיום, ממש לסיום, כי הזמן שלנו הזל, אתה יודע, אני מניח שלא תרצה להיכנס לזה, ובכל זאת אני אשאל בקצרה, אנחנו רואים את הכתב אישום של רשות התחרות נגד חברת שטראוס, אירוע תקדימי שאני לא זוכר כמותו בשוק המזון. אתה חושש כשאתה רואה את כתב האישום הזה מול שטראוס? אתה יודע, יכול להיות שיבואו גם עליכם, לבעלי הרשתות?
תשמע, אני חושב שאנחנו עומדים בחוק ולא עושים עבירות, ובטח גישתנו היא כזו. תשמע, כל אחד יכול לעשות טעות, וטעויות, מי שאתה יודע, צריך להתמודד, אז להתמודד. אני מאמין שאנחנו לא נמצאים במקומות הפליליים האלה.
למרות שגם אתם נחקרתם.
נכון, אבל אנחנו לא חושבים שאנחנו חלק מאיזושהי, אנחנו לא עושים, קודם כל אנחנו יודעים בוודאות שאין לנו כוונות כאלה, ואנחנו לא נמצאים שם, אבל אתה יודע, בסוף הרשות היא הרשות, והיא תקבע את מי חושבת שחייב בדין, ומי שלא, ואתה יודע, זה המשחק, צריך גם לדעת לקבל דין.
איתן יוחננוף, הבעלים של רשת המזון יוחננוף, תודה שדיברת איתנו.
תודה גילון, תודה רבה לכולם.
עכשיו 4:30, ואנחנו רוצים להישאר בעולם הקמעונאות, עם התחקיר של שרון קנובליך, תוכנית חיסכון, שממשיך לעקוב וללוות אחר רשת שופרסל, שבזמן שהיא מעלה מחירים בכל הסניפים, ברשת החרדית שלה יש חסד, המחירים נשארים כבר תקופה מאוד ארוכה, הרבה יותר נמוכים על אותם מוצרים בדיוק. שלום, שרון קנובליך.
שלום גדעון.
אז בואי נשמע קטע מהכתבה שלך, אחת העובדות בשופרסל שבעצם מספרת איך עובדת השיטה.
בדרך כלל עד היום הייתי קונה בקניון, בשופרסל שלי.
אוי, זה יותר יקר מפה.
דברים גם של המותג הפרטי. כאילו, אני קונה לפעמים את כל הנייר סופג, את כל הזה.
לא, לא, הם יקרים גם, הם לא זולים. 10 דקות נסיעה, יש חסד, תקתק את מגיעה, תקני משם.
כלומר, היא אפילו לא מסתירה את זה שכאן הכל הרבה יותר זול.
זה, קודם כל זה ככה, בשופרסל המחירים הרבה יותר יקרים מהרשת החרדית יש חסד. אבל אנחנו מדברים פה על מותג פרטי. זה מותג ששופרסל יהיה יצרנית ויבואנית. עכשיו, לפני חצי שנה באמת חשפנו את זה שיש מותג פרטי גם לשופרסל, והיא מייצרת למעשה לרשת החרדית, הרבה יודעים, אבל בבעלות שופרסל יש רשת חרדית, יש חסד, וגם לשם היא מייצרת מותג פרטי. באמת יש מוצרים שהם אותו מוצר, מיוצרים באותו מקום עם מוצם הרכיבים. חצי שנה אחרי, ומה קרה? שופרסל בחרה להעלות את המותג הפרטי בסניפים המוכרים, שופרסל דיל, שופרסל שלי, באזור 15%, וברשת החרדית המחירים בכלל לא עלו. שום דבר לא השתנה. לא הייתה שם עליית מחירים במותג הפרטי.
תגידי, מה הם אומרים שפונים אליהם בתגובה, הרשת?
ביום ראשון, כששידרנו את הכתבה, הם בחרו לא להתייחס, אבל אתמול שידרנו כתבה נוספת, ואז הם הגיבו שכל הפורמטים זו התגובתם, שכל הפורמטים של קבוצת שופרסל זמינים בפני כל תושבי מדינת ישראל, לרבות הפורמטים של רשת יש. קבוצת שופרסל נותנת מענה למיליוני לקוחותיה באמצעות פורמטים קמעונאים שונים, שונים בעלויות טיפול שונות, במגוון מוצרים שונה, תמחור ומיקודים מבצעים שונים, חוויית שירות שונה והטבות מועדון שונות, זו תגובתם. אני רוצה רגע להתייחס בתגובה שלהם על תמחור שונה. אז בדקנו גם את זה, הרי כל הזמן בתשובה שלהם הם טוענים שכל רשת מתומחרת באופן שונה. אז בדקנו את המותג הפרטי שלהם גם ברשת החרדית וגם ברשת המוכרת ברשת שופרסל. ואז מה גילינו? שהמותג הפרטי, שאתה מסתכל ברשת שופרסל, אז בשופרסל שלי המותג הפרטי יקר יותר ב-67% מהמוצרים, לעומת סניפי הדיסקאונט בשופרסל דיל. ציפינו לראות הוצאה דומה גם ברשת החרדית, אבל שם אין הבדל. המותג הפרטי או לא אותו הדבר, גם בסניפי הדיסקאונט שלה וגם בסניפים השכונתיים, אלה שנמצאים בתוך השכונה. אין הבדל במותג הפרטי. מלבד אולי 4 מוצרים. ושוב, שופרסל מראה שאם רוצים, אפשר לתמחר את המוצר אותו הדבר.
ורק נדגיש לסיום שאין לנו שום דבר נגד המגזר, נגד הציבור החרדי שיודע להשתמש בכוח הקנייה שלו ולהוריד מחירים, והוא צרכן, לא פרייר שעושה עבודה, לנו אולי, הציבור הכללי, הציבור החילוני, יש רק מה ללמוד מהם בעניין הזה. הטענות שלנו אם כבר הם לשופרסל על הפערים האלה. שרון קנובליך, תוכנית חיסכון, תודה רבה.
תודה רבה.
מיד נדבר כאן על המשבר במערכת החינוך. שבוע וחצי לפני פתיחת שנת הלימודים, שר החינוך בחופשה במלדיבים, היום הוא חזר לארץ, אבל מעט מדי ומאוחר מדי. יהיה איתנו יושב ראש מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס, הפסקה קצרה וחוזרים. חזרנו לכם איפה הכסף, עכשיו 23 דקות לפני השעה 5, ואנחנו רוצים לעסוק באלימות ובפשיעה בחברה הערבית. אתמול מנכ״ל עיריית טירה נרצח במשרדו, מתחילת השנה כבר 153 נרצחים בחברה הערבית, ואלה באמת מספרים מטורפים. איתנו יושב ראש מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס, שלום לך.
שלום לך.
איך עוצרים את הגל המטורף הזה של האלימות?
תראה, קודם כל הזדעזעתי מאוד עם קבלת הידיעה אתמול על עיר עצחו של מנכ״ל עיריית טירה, דוקטור עבדל רחמן קשוע, שבאמת היה איש מקצוע מעולה, כמובן משתתף בצער המשפחה, בהנהגת העיר, בראש העיר וכל תושבי טירה. והדבר הראשון שעשיתי, התיישבתי כדי להוציא מכתב דחוף לשר לביטחון פנים ולמפכ״ל, ודרשתי לכנס בעצם דיון חירום דחוף, כדי למצוא פתרונות שיגנו על נבחרי ציבור ועל בכירים ועובדים ברשויות המקומיות. הפתרון נמצא בידיהם, האחריות בידיהם. אנחנו כמובן נשתף פעולה עם כל צעד לטובת הדבר. ואני חושב שגל האלימות הזה שמשתולל בחברה הערבית, הוא לא פוסח על אף אחד, לא על נבחרי ציבור, לא על עובדי רשויות, והוא ימשיך והוא יגיע גם למשרדי הממשלה. אם מישהו חושב שזה ייצר ברשויות, הוא טועל חלוטין. כשזה היה רק בתחילת הדרך, אמרנו זה יגיע לכולם וגם אלינו, אמרו אתם לא יודעים על מה אתם מדברים, אז הנה זה קרה, ואני אומר, בסוף זה יגיע גם אליהם, כי מישהו חושב שהוא לא עוצר את זה היום, בסופו של דבר זה יגיע אליו. אני חושב שעליית המדרגה הזאת צריכה לחייב את כולם להיכנס לאירוע דרך אגב.
אבל כרגע, אתה יודע, אני שומע הרבה הבטחות והצהרות, אבל הם לא באמת נכנסים לאירוע. ראש הממשלה עושה מספיק, שר לביטחון פנים בן גביר עושה מספיק כדי לטפל בזה?
תראי, בן גביר דרש דבר אחד שאני חושב שכן נכון לשקול אותו, באופן משמעותי, וזה נושא של השב"כ. בסוף, אם המשטרה, ויש לי אמון מלא במשטרה, אבל יחד עם זאת, אם מדובר פה באירוע שהוא מורכב מאוד, צריך להכניס גם את שירותי הביטחון הכללי. דרך אגב, חלק מראשי הרשויות, חלק מהמיטאי בחברה הערבית, אומרים לי, חיים, אם צריך להכניס אותם, אז שיכניס אותם, כי בסוף גם הם מבינים שצריך לעשות הכל.
אז אתה תומך בהכנסת השב"כ לסיפור הזה?
אני חושב שחשוב מאוד כדי לעצור את הגל הזה, להכניס את כל מי שאפשר על מנת לעצור את זה.
בואו רגע נדבר על עניין אחר, העברת הכספים. בינתיים השר סמוטריץ' מסרב להעביר את הכספים לרשויות הערביות. אתמול אתם גם מצטרפים לשביטה של הרשויות הערביות, מזדהים איתם במשך שעתיים. מדובר על 200 מיליון שקלים שכרגע תקועים. אתה רואה את זה נפטר בקרוב? כי ראש הממשלה כן רמה, אז אני אדאג שהכספים יעברו, אבל בינתיים סמוטריץ' נעמד על הרגליים.
תראה, אני פניתי לראש הממשלה בנושא, ביקשתי התערבותו, כי אני חושב שההתערבות שלו היא חיונית ונחוצה כדי לפתור את הסוגיה המידית. עכשיו בואו אני אעשה קצת סדר, גדעון. בסדר, כי מנסים לבלבל פה שני דברים. כדי שיהיה סדר, יש 200 מיליון שקל שהם תקציב שוטף, מה שנקרא נושא של תוספת למענקי איזון. 3.5 מיליארד חולקו, מתוכם כ-700-800 מיליון כבר הגיעו לרשויות הערביות. זאת אומרת, על פי קריטריונים, זה באותם קריטריונים, אלה 200 מיליון שקל שמתחלקים, שהם בעצם הנוסחת מענק האיזון לרשויות הוא בעיוות, והוא בעיוות שהם טוענים של 400 מיליון, לכן קבעו 200 מיליון, הקימו ועדה כדי לבדוק את הנוסחה, בינתיים צריך להעביר. עכשיו מה קורה? זאת אומרת, פה מערבבים שני דברים, תקציבי פיתוח ששם זה מכרזים וכדומה, אני מסכים לחלוטין, הקימו מנגנוני בדיקה, זה תבדוק. דרך אגב, אי אפשר גם עונש קולקטיבי, מה זאת אומרת? אם רוב הרשויות עומדות בכל הקריטריונים בחומש, צריך לשחרר להם. אם יש רשות שאתה יודע שיש לגביה הבעיה, אז אותה תשים לתוך ועדה מיוחדת.
ראשי הרשויות אומרות שביבס גזען, ובגלל זה הוא לא מעביר להם את הכספים. סליחה,
לא ביבס.
סליחה, שסמוטריץ' טעות שלי.
הדבר האחרון שאפשר להגיד עליי שאני גזען.
לא, טעות שלי, התכוונתי לסמוטריץ', פשוט אני מדבר איתך, אז התבלבלתי. אבל לבד,
אני מציע שתפנה את השאלה הזאת לשר האוצר, אני רק לך אומר, אתה יודע, במקום לחזק את שומרי הסף האמיתיים, את ראשי הרשויות ועובדי הרשויות, במקום להעביר לתקציבים כדי שיוכלו להתמודד עם המצב הבלתי נסבל, מחליטים להקפיא תקציבים באופן קולקטיבי, מבלי להפעיל שום שיקול דעת, אתה יודע, זה מריח ממש ממש טוב, לא טוב. ואם אמרת את הדברים, אתה יודע, אז עם כל הכבוד, חובת ההוכחה, היא עלה ולא עלה אף אחד.
אבל גם אתה סבור שיש פה שיקולים שהם לא מקצועיים.
מה אתה אומר דרך אגב? שמה, כל הרשויות האלה לא עובדות, כולם משולות, אין מי אשם מקצוע. אז לך אני אומר, במשרד הפנים, המשרד ליד משרד האוצר, יושב שם מה שקרה מנהל אגף מוניציפלי, עם סדר, רשויות שיש להם דוח מבקרים, עם כל הדברים, אפשר לדעת בדיוק בשנייה אחת, ללחוץ ולחיצה על הכפתור המחשב ולקבל רשימה של רשויות שעומדות בקריטריון הגבוה ביותר דרך אגב. לא רק רשויות בחברה הערבית.
אז שוב, אתה גם סבור, חיים דיגס, אבל גם אתה סבור.
יש לך רשויות בסיווג גבוה, בסיווג כזה, אז קח את זה, תעביר את זה מחר. רק אי אפשר להחליט שלא מעבירים קולקטיבית למישהו, זה מריח ממש ממש לא טוב.
כלומר, יש פה שיקולים זרים, גם אתה אומר, יש פה שיקולים זרים בקבלת ההחלטות.
אמרתי זה מכתחילה, שברגע שעושים פה משהו קולקטיבי, יש פה שיקולים זרים. לשמחתי, המכתב שהוצאתי לראש הממשלה, גם מנסים בכל דרך כדי לפתור את הסוגיה, ואני מאמין שהסוגיה בסוף תיפטר בימים הקרובים, כי כולם מבינים שכולם פה טיפסו על עץ גבוה, והגיע הזמן מה שנקרא לרדת ולתת את מה שצריך. גם איפה שצריך לעשות את הבדיקות את הדברים, צריך לעשות, אין בעיה.
כן.
אבל בין זה לבין עונש קולקטיבי, בסוף את מי עם האנשים? בשיטה הזאת שהולכים, מצמיחים את הקיצוניים שם, במקום לחזק את שומרי הסף, את האנשים שבסוף עובדים מקצועית, מחלישים אותם ומביאים את הקיצוניים כן. עוד יותר, ולכן צריך כמה שיותר מהר את הסוגיה הזאת לפתור, ואני שמח על כך שכל מי שנמצא בעסק, גם המל"ל, גם גופים נוספים, שבסוף מבינים ש...
כולם מבינים, חוץ משר האוצר, בוא נדבר ביבס לפני סיום על שנת הלימודים, משבר חמור במערכת החינוך, אמרנו, דיברנו על זה בתחילת השעה, מחסור של אלפי מורים, של אלפי כיתות, ואני רואה את שר החינוך קיש נופש במלדיבים, כשהמערכת בקריסה. מה חשבת על התמונות האלה שלא שמה בחוף?
אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע, גם לשר חינוך, עם כל הכבוד, מגיע...
אבל בעיתוי הזה, הנראות היא לא בעייתית? בעיתוי הזה, רגע לפני פתיחה שאתה לימוד?
הנראות תמיד היא בעייתית, אבל מה שאותי יותר מדהיג, זה משבר ארגון המורים. בראשון לספטמבר, אנחנו את נושא הסייעות, סגרנו זה מכבר, שגם הוא היה בעייתי, ולפחות הגענו להסכים, אבל בראשון לספטמבר מתקרב, ואנחנו לא רואים פתרון באופק, המתן עם המורים תקוע, ומי שבעיקר סובל מהמלחמות האלה זה בסוף הילדים של כולנו, שבצדק דרך אגב, הם עוד רגע יוצאים גם הם לרחובות כדי לבוא ולהגיד רבותיי, הגיע הזמן. עכשיו בסוף אתה יודע, מורה במדינת ישראל, לעומת מורה בעולם המערבי, בסדר? מרוויח הרבה פחות. הגיע הזמן שיסגרו הסכם, שהתחלית שלו בסוף להביא...
מי אשם במשבר הזה וזה שלא מצליחים לגלל הסכם? זה רן ארז או שזה רכש?
קודם כל, אני דרשתי לקיים דיונים אינטנסיביים עד הראשון לספטמבר. אחרת, שלטון מקומי, ואני אומר את זה גם פה, לא יהיה מהר להצטרף לעתירות נגד השביטה, אם אנחנו נראה שאין הסכם, שאין מסע ומתן, מה שנקרא רציני. כרגע השבוע לא היה מסע ומתן, ואני מקווה שבימים הקרובים יחזרו כדי להמשיך לנהל את המסע ומתן כמו שצריך. אם יהיה מסע ומתן רציני, ובסוף יהיו הצעות רציניות על השולחן והכל, אנחנו נשקול, אבל אם זה לא יקרה, לא, אנחנו לא נמהר להוציא שום צו למורים, כי בסוף אנחנו רוצים שההסכם שכר יהיה אגון, יהיה הסכם שכר שבסוף יבוא לקראת המורים, שיביא מורים, גם ככה מורים מורים למערכת.
אתה תומך בדרישות של ארגון המורים, שבעצם הפער בינם לבין הצעות האוצר הוא עומד על מיליארד שקלים, אתה תומך בדרישה שלהם?
אני אומר באופן הכי ברור, צריך לקחת ולצמצם את הפער הזה בין דרישת ארגון המורים לבין האוצר, כדי להגיע לעמק השווה ולסגור הסכם שהתכלית שלו לדאוג למורי מדינת ישראל בבתי הספר העל יסודיים.
אז מי צריך לוותר? רן ארז צריך לוותר קצת או שהאוצר צריך ללכת
אני
לקראתו?
אני חושב שבסוף צריך להגיע באמצע. האוצר צריך להציע הצעה משמעותית ונדיבה יותר.
לא, אבל ביבס, אני מנסה להוציא לך כותרת, אתה תגידי
לא
באמצע.
יוכל, רן ארז ברור שהוא לא יוכל לקבל את כל מה שהוא רוצה. אבל עם כל הכבוד, האוצר צריך להכניס את היד לכיס כדי לתת יותר ממה שהוא מציע.
אבל אפשר כבר לומר בוודאות שבאחד בספטמבר הלימודים בתיכונים לא ייפתחו.
תראה, אני למדתי דבר אחד, לצערי אני אומר את זה, גדעון. תמיד ב-31, בדקה 90, הדברים עדיין יכולים להיפטר, ואני מקווה שגם כאן, בסוף כולנו רוצים לפתוח שנת לימודים, באופן רציף, שכולל את כל המערכת, ולאחל כל תלמידי ישראל באשר הם, בכל מקום, בצפון, בדרום, במזרח, במערב, בחברה הערבית, הדרוזית, הצ'רקסית, החרדית, בכולם, לאחל לכולם שנת לימודים פוריה ומוצלחת, ושכולם יקבלו, ולאחל למורים שלנו, שהם המשאב החשוב ביותר לחינוך של הילדים שלנו, לאפשר להם גם שכר הולם והוגן.
חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי, תודה רבה שדיברת איתנו.
בבקשה.
הפסקה קצרה ומיד חוזרים. חזרנו אליכם רגע לפני סיום, רוצים להתעדכן מה קורה היום בבורסה. איתנו רפי גוזלן, האסטרטג הראשי בבית ההשקעות IBI. שלום רפי.
שלום גדעון.
אז בוא נתחיל מהבורסה בתל אביב, ירוקה היום.
כן, היום יום ירוק, צריך לזכור שאנחנו באמת בחודשי הקיץ, אז המסחר יותר דליל, בכל זאת יש קצת רוח גבית מהעולם, בניגוד למה שראינו בשבוע שבועיים האחרונים, אז גם וול סטריט פותחת בירוק, אחרי יום ירוק אתמול, אז גם אצלנו עליות של סדר גודל של 0.4 במדדים המובילים.
בוא רגע נדבר על המסחר במטבעות, דולר, יורו, שככה קצת נבלמת שם ההתחזקות שלהם, נכון? מה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה.
כן, בהחלט, אנחנו רואים את השקל קצת יורד מהסי, שראינו אותו בסוף שבוע שעבר, עובר את ה-380, אז היום הוא באזור 378, קצת יותר נמוך, גם היורו בעולם נחלש ומאבד גובה לאזור ה-4 שקלים ו-10 אגורות מול השקל. צריך לזכור שכשהשווקים בעולם חיוביים בדרך כלל, זה מה שהיה, מה שנקרא בעידן של טרום, הנושא החקיקה, הרפורמה, היה מתאם מאוד חזק בין הבורסות בעולם לבין שוק המתח. בדרך כלל כשהרוח הגבית הייתה חיובית מהעולם, היינו רואים שקל חזק, זה כמובן נשבר איפשהו בחצי שנה האחרונה. ועדיין אנחנו רואים לפעמים קצת את ההשפעות בטווח הקצר, את היום יומיים האחרונים שהיו קצת יותר חיוביים בעולם, והרגיעו קצת את הפיחות של השקל, אבל בסך הכל אנחנו עדיין כמגמה כללית, בתוך אירוע מאוד משמעותי בשוק המטח של החשיבות של השקל.
וזה משהו כן. שגם יגיע לפתחו של נגיד בנק ישראל, שבעוד שבועיים אמור לפרסם את החלטת הריבית, ועל פניו נתוני האינפלציה הטובים אמורים היו למנוע את העלאת הריבית הבאה, אבל השקל שנחלש באופן עקבי כבר הרבה מאוד זמן, אולי ישנה את התוכניות.
אני נמצא בחלק שמעריך שזה לא ישנה עדיין את התוכניות, עם דגש על העדיין. אני חושב שבסוף לבנק ישראל, בנק ישראל בוחן את האינפלציה, והאינפלציה בסך הכל התנהגה יפה בחודשים האחרונים, הרבה יותר טוב ממה שמערכות שהיו בשוק. שער חליפין הוא עוד משתנה בקבלת ההחלטות, הוא לא המשתנה היחיד. אני כן חושב שאם אנחנו בסופו של דבר, וזה כנראה יגיע מתישהו, שכל השקל החלש יתגלגל גם למחירים יותר גבוהים, אני חושב שזאת תהיה הנקודה שבנק ישראל יעלה את הריבית. אני מעריך שזה לא יקרה בעוד שבועיים, אלא אולי בשלבים היותר מאוחרים של השנה, יש החלטות גם ברבעון האחרון של השנה, ואני אומר ששם הסיכוי יותר גבוה שנראה על האטריבית מאשר בספטמבר.
כלומר, בהודעה הקרובה, בתחילת ספטמבר, הרחה שלך, נגיד, משאיר את הריבית על קנה.
כן, להערכתי היא תישאר ללא שינוי.
רפי גוזלן, האסטרטג הראשי של בית ההשקעות IBI, תודה.
תודה.
ועכשיו 7 דקות לפני 5 נאמר תודה ליעל איילון שערכה אותנו, מעלה בנימינוב שהפיקה, בני שאולסקי שהיה חי על השידור בדיגיטל, עינב אורגד, עדן בן ארי ואליעזר בן יהודה. עכשיו נאמר שלום לבן כספית ואריה אלדד.
ערב טוב גדעון.
ערב טוב חברים.
הכל בסדר?
אנחנו בסדר, ואתם?
סוג של
בסדר.
כן, ירוקים כמו הבורסה.
יפה מאוד. תודה. תודה חברים.
תודה רבה.